ברשות ראש הישיבה, ברשות הרבנים, רבני הישיבה, הרבנים האורחים שהצטרפו היום ליום הלימוד ואמרו את השיעורים כאן, רם הישיבה, הרב של נוף איילון, ידידי הרב בנימין, אני אכן מרגיש היטב כאן, אני מרגיש היטב ומצוין אכן כאן, כשנמצאים כשכן קרוב, הדירה עדיין כאן וכנראה גם תישאר כאן בתקופה הקרובה בוודאי. עמדתי כאן גם ללא מיקרופון בשבת פרשת תרומה לפני כמה שנים, כשביקשתם שאגיע ונתקבלתי, והיום אני מוכרח לציין שיש הבדל מאוד מהותי בין המילים שעשה כאן הערב לבין המילים שדיברתי בימים האחרונים, והסיבה היא פשוטה. אבא באמת אמר לי שבזמנו כבר גרעין שלהבת על ידי יוצאי גרמניה, המקום היחידי שביקשו מראה מקומות מסודרים להגיש אותם כמו שצריך, ובעקבות כך אז ידעתי מראש גם שאני צריך להכין, והדפים נמצאים לפניכם. הכותרת של המילים הייתי מבקש ללמוד, אולי הכותרת היא התשובה במשנת המהר"ל. זו כותרת גדולה מדי, כיוון שתורת רבינו המהר"ל עמוקה מן ים. תורת רבינו המהר"ל, בוודאי שלהגיד שמתומצתת תורתו, התשובה שבדברי המהר"ל רק למילים הללו, זה דבר בלתי אפשרי. זה לא נכון. אני הגדרתי את זה במילים שכתבתי לעצמי, הרהורי תשובה במשנת המהר"ל. שלוש נקודות שהייתי מבקש ללמוד עמכם מתוך דברי המהר"ל, נקודות שבהן אנחנו ננסה לראות וללמוד כמוסר השכל. הנקודה הראשונה, בכלליות לימים הללו. הנקודה השנייה, מתחילה יוצאת מראש השנה אל הימים הללו. והנקודה השלישית היא בעצם לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. גמרא מפורסמת בראש השנה, הגמרא אומרת, ראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. אנחנו מכירים את הגמרא הזאת, גמרא שמוזכרת גם בנוסח של תפילה, כשאנחנו מזכירים כבקרת רועה עדרו, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. והגמרא שואלת, מה המשמעות של הביטוי כבני מרון? מהי כבני מרון? הכה תרגימו, הכה, תלמוד בבלי בבבל, כבני אמרנה, כבני צון. ריש לקיש אמר, כמעלות בית חורון. רב יהודה אמר שמואל, כחילות של בית דוד. מה כתוב כאן? אז קודם כל אנחנו מבינים, כאשר המדובר הוא כאן כבני אמרנה, כבני צון, אני מניח שכולם, בוודאי גם באי בית המדרש כאן, מקפידים ושמים לב שהסידור מתחיל לא בעמוד 30 במזמור שיר או בני נוסח ספרד בהודו, אלא מתחילים בוודאי בעמוד מספר 1 ומגיעים לבכור והמעשר והפסח. מן הסתם אמרתם את זה הבוקר, פרק איזו מקומן, משנה שמזכירה לנו הבכור והמעשר והפסח. מה זה מעשר? יש לנו במשנה שפותחת את מסכת ראש השנה מחלוקת תנאים מתי היה הזמן, אבל בעיקרון כל מי שזכה והצון שנולדו מעדרו בשנה מסוימת, כל אלו יוצאים החוצה, מוצאים אותם החוצה מהדיר, משאירים פתח צר ומתחילים לספור. אחת, שתיים, הן נכנסות בודדות, אחת, שתיים, שלוש, העשירית מסומנת בסיקרה בצבע אדום, מסומן על גבה, וכאשר עולה הבעלים, עולה לירושלים, לעיר הקודש, הוא מביא יחד עם חובותיו, הוא מביא גם את הבהמת מעשר, בהמות מעשר שהיו לו. כשהגמרא רוצה לציין את עושרו של רבי אלעזר בן עזריה, הגמרא מספרת כמה בהמות מעשר הוא הביא, ספרים עצומים. אז זהו מעשר שהדלת צרה, עוברים ונספרים אחד אחד. יש משמעות למספר. גמרא מפורסמת בבבא מציעא מביאה משנה שאומרת שאם נשתנה המניין, קפץ אחד מן המנויים, משהו שם לא מסודר, אחד מאלה שכבר נכנסו פנימה לתוך האדיר, קפץ החוצה, למרות שבחוץ יכולים להיות 10,000 ראשי בקר ובפנים נספרו רק 4-5, אבל אתה לא יודע אותו אחד שקפץ התערב בתוך כל אלו בפנים, אתה לא יודע מה הוא, איזה מספר הוא, למה הוא שייך, אינך מזהה. היות שכך הכל בטל, היות שהכל הגיע בצורה הזאת, כל המניין בטל, כולם לא מחויבים בשנה הזאת, כי יש משמעות לכל אחד ואחד. זה לא שאחד הוא מבין תשעת הראשונים, לא משנה לי אם אתה אחד או שתיים או שמונה או תשע. יש אחד, הראשון נקרא אחד, השני נקרא שתיים, השלישי נקרא שלוש, הרביעי נקרא ארבע. יש משמעות למספר, לכל אחד יש מהות משלו. בלי נדר בהזדמנות אחרת אזכיר גם על דברי הטור, שהטור מציין כסימנים לקראת קריאת התורה. אומר הטור, בין הסימנים שהוא נותן זה מנו ויצרו, כלומר מניין בני ישראל, פרשת במדבר, ואחריה עצרת, חג השבועות. ומה הקשר? הרי סימן המילתא זה לא רק עניין של רמז, אלא בוודאי יש כאן גם משמעות. המניין מלמד אותנו משהו לגבי העצרת. אז יש משמעות למספר, המוציא במספר צבאם, לכל אחד יש משמעות, כולם נמצאים. אז גם כאן, כבני צום, כל אחד יש לו משמעות. הדיון שדן הקדוש ברוך הוא על כל אחד זה בהתאם לכוחותיו הוא. בא הקדוש ברוך הוא אליך, בא אליך ובא אליי ובא אלייך, בא אל כל אחד. נתתי לך כישרונות, יש לך יכולות, יש לך תפקיד בפני עצמך. כמו שבצום אחד יש לו תפקיד מספר אחד, שתיים יש לו תפקיד שתיים, העשירי קודש, כך גם לכל אדם ואדם יש תפקיד. ועומדים ועוברים לפניו כבני מרון, כי נבדקים ונבחנים מה עשית במסגרת תפקידך. התנהגת כיאות? מיצית את מה שיכול היית למצות ביכולות שלך? האם אתה באמת מסוגל להיות מספר שמונה כמו שנגזר עליך, ניתנו לך כוחות לכך? או אולי חלילה לא עשית שום דבר עם מה שיש בך ובזבזת את הכישורים שלך, לא ניצלת אותם לעבודת השם. זו הנקודה הראשונה, כבני מרון, בני צום. הנקודה השנייה, מעלות בית חורון, מעבר צר. ובמעבר צר יכול רק אחד לעבור, אין אפשרות ללכת מסביב ולעקוף. זאת אומרת, הדין בראש השנה הוא על כל אחד ואחד מיצורי עולם. הזכרתי השבוע בהקשר אחר, כשחזל אומרים שבראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה, הזכרתי באחד המקומות, ואני רואה כאן אחד שהאזין שם, ובלי נדר אחרי זה ישאל גם אם הוא זוכר את המשך הדברים, אבל דיברתי על השם ושאלתי שאלה, מה זאת אומרת נפקדו שרה, רחל וחנה? מי לא נפקד כהיום הזה? הרי מעשה איש ופקודתו עלילות מצדי גבר. הקדוש ברוך הוא דן כל אחד ואחד, כולם נפקדים, לא רק שלושתם נפקדו באותו, הם נפקדו בדבר מיוחד, עם ישראל זכה, העולם כולו הואר באורו של יצחק אבינו, של יוסף הצדיק, של שמואל הנביא. אבל יש משמעות מיוחדת לכל אחד ואחד, ואי אפשר להימלט. המעבר צר, הקדוש ברוך הוא דן כל אחד ואחת מיצורי עולמים. אני זוכר בשנה שעברה, לפנות בוקר, אני הולך לתפילת ותיקין בבוקר של ראש השנה, אני הולך עם ביתי, אנחנו הולכים הרחוב שקט, דומם, עדיין חשוך, ואז אני רואה חתולה ככה שרואה, מרגישה שני אנשים עוברים, אז ככה זזה לרגע ופוקחת עיניים לראות אם אנחנו מתקרבים אליה או שלא מפריעים לה. אז אמרתי לבת שלי, תסתכלי עליה, היא לא יודעת שגם היא וגם אנחנו יש לנו משפט עוד מעט, המשפט עומד להתחיל. זכר כל היצור לפניך, הכל. רק תראי, אמרתי לה, איזה הבדל בינינו לבינה. אנחנו יודעים שיש לנו משפט, אז הולכים להתפלל ולבקש רחמים. היא לא מבינה את זה. היא תישאר כאן, חוזרת לה לישון, אחרי שהתברר לה שלא הפרענו לה, שאנחנו לא, היא לא מעניינת אותנו. כולם נפקדים, כל יצורי עולמים, אנשים באופן מיוחד, ואלו שבאו לשרת ולהיות עבור האנשים. אלו שתי הדוגמאות הראשונות של הגמרא. אבל הגמרא אומרת גם שבני מרון זה כחילות של בית דוד. אומר המהר"ל בחידושי אגדות, כחילות של בית דוד שהולכים מסודרים למלחמה, כל אחד ואחד כפי מדרגתו, והם מתקשרים בקשר אחד, כי היצורים יש להם התקשרות אחת. מה מתכוון רבינו המהר"ל לומר כאן? אם אמרנו בהתחלה בני מרון זה כבני צאן שכל אחד יש לו תפקיד, אמרנו שכמעלות בית חורון מעבר צר, זאת אומרת אין אחד שלא חייב לעבור במעבר הזה, אין דרך אחרת, אין שום אפשרות מילות. אבל עכשיו בחילות בית דוד אנחנו למדים שיש עוד שלב. הבחינה היא לא רק עליך, אתה עצמך האדם, הבחינה היא אתה כחלק מקהל. אם תפקידך בקהל הוא לדבר מסוים, אז לזה שלח אותך הקדוש ברוך הוא לעולם, תשתמש בכוחותיך לזה, אל תעזוב את המערכה, אל תלך לתפקיד אחר. תזמורת שכולם יחליטו לנגן בקול שני, שום אדם לא יכול יהיה לשמוע איזשהו תו אחד מנגינתם. כאשר לא הולכים כולם בצורה מסודרת, אחד יודע תפקידו להיות תוקף, השני מגן, השלישי אספקה, הרביעי נותן את החיפוי האווירי, החמישי נותן את המטריה הארטילרית, כל אחד עם התפקיד שלו. אם אין לכל אחד את הידיעה מה התפקיד שלך, מה אתה צריך לעשות בתפקיד הזה ומה התפקיד שלך בתזמורת של בורא עולם, אז הוא מועל בתפקידו. וכל באי עולם לפי המהר"ל עוברים לפניך כבני מרון, כלומר בבדיקה ששואל אותך בורא עולם, אתה מממש את היכולות שלך במסגרת כל החיל הגדול הזה, או שאתה סוליסט? ואז אם כל אחד לעצמו, אין יכולת לעלות ולהתגבר, רק כאשר כולם כאחד מסוגלים להגיע. ברכנו אבינו כולנו כאחד, רק אז אפשר להגיע. אור פניך נתת לנו תורת חיים, אבת חסד, דקה, ברכה ורחמים, לכל המוסכים, כל אחד בנוסח התפילה שלו. אבל יש משמעות. מדי תפילה אנחנו מסיימים בשלוש מילים, ותן חלקנו בתורתך, את החלק שלי. עם רבי עקיבא, מענקי הדורות, רבי עקיבא, באים אליו חבריו ואומרים לו, מה לך אצל הגדה? קלך לך אצל נגעים והעולות. חבריו, גדולי התנאים, יודעים לזהות שרבי עקיבא אין לו מה לעשות בעניינים של הגדה. הקדוש ברוך הוא נתן בו יכולות דווקא לענייני הלכה, נגעים ועולות. כל אחד תן חלקנו בתורתך. זה לא פשוט. בני ישיבה בוודאי שאינם יכולים, וראש הישיבה דורש עם צמד הרמים ובצדק לעמול כל אחד ואחד בתפקידו הוא לעמול, אבל על מסכת קבועה. אז עכשיו המילים פה בגיטין, וכל אחד ואחד יעסוק במה. קודם כל יש סדר להיכנס, ואחר כך מוצא כל אחד את חלקו בעבודת השם. יש מושג, תודה, יש מושג של עבודת פרך. התורה אוסרת עלינו, ובאחיכם איש ואחיו לא תרדבו בפרך. מה זה עבודת פרך? הרמב״ם נותן שלוש דוגמאות שהיו עבודת פרך כשהוא מדבר על מצרים. עבודת פרך, אתן לכם דוגמה פשוטה. כשהגעתי בגיל 14 נכנסתי לפנימייה, ואמא שלי צידה אותי גם בעזרה שנייה, חוט, מחט, כפתור, שיהיה לשעת הצורך. הייתי זקוק לזה מאוד מהר. אחד הסיוטים שלי היה לנסות ולהשחיל חוט בחור של מחט. אתם יכולות לחייך, אני אומר לכם את האמת, אני ניסיתי ניסיונות, אני זוכר את עצמי, אתה עוד פעם ככה מנסה, מעמיד את זה ככה מול העין ולא הולך. מה אני אגיד לכם, לא יודע, אין לי את הכישורים האלה. אגב, הכי גרוע היה שאחר החתונה ככה יצא לי פעם להגיד את זה לאשתי, ואז היא, מה הבעיה, הנה לקחה חוט מחט, הנה מה, תגיד מה. זה כבר היה תוכחה גלויה. כל אחד צריך לדעת מה יש בו, מה אין בו, מה כוחותיו. אומר הרמב״ם, לקח פרעו במצרים ונתן לכל אחד עבודה הפוכה ממנו. הוא קורא לזה עבודת נשים לאנשים, אנשים לנשים. זו עבודת פרך, שכל אחד משתמש לא בכוחות שלו, אלא נותנים לו לעבוד משהו הפוך. זה סיוט, זה בלתי אפשרי. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לנסות ולראות למה אנחנו מתאימים, מה אנחנו מסוגלים, וממילא לעבוד אותו ולעשות הטוב ביותר במסגרת יכולותינו. זו נקודה ראשונה שהיא מדברת קודם כל אל האדם ומזכירה לו את חובותיו ביום הדין, גם כבני צאן, גם במסגרת המעבר הצר. אבל תזכור שאתה אחד מתוך, אז יש לך תפקיד כאחד מתוך. נקודה שנייה שאני מבקש ללמוד במסגרת הרהורי התשובה במשנת המהר"ל. אומר הרמב״ם בהלכות שופר, שופר שתוקעים בו בראש השנה ובקרן הכבשים הכפוף. יש דיונים שלמים, ותכף נראה גם שולחן ערוך בהקשר מסוים, אבל יש משמעות מיוחדת לשופר, ויש גם סדרי קדימויות מה קורה כאשר השופר שיש לך הוא כפוף, אבל הוא של כבש, או שהוא של יעל וישר. כל אחד ואחד יש הגדרות בהלכה מה דחוף, מה חשוב יותר ומה פחות. הרמב״ם אומר, השופר העדיף ביותר כפוף, זה קודם להכל, לפני ההידור של איל, לפני יעל, לפני הכל. מה חשוב קודם כל? כפוף. מה הנקודה בכפוף? אומר השולחן ערוך בהלכות תפילה, כשאתה עומד בתפילה צריך שיחוף ראשו מעט, שיהיו עיניו למטה לארץ ובליבו יכוון למעלה לשמיים, מניח ידיו על ליבו כפותים, הימנית על השמאלית, ועומד כעבד, שימו לב להדגשה, כעבד לפני רבו, באימה, ביראה ובפחד. יש לנו חובה לעמוד כפופים לפני בורא עולם, לזכור שאנחנו עובדים אותו. כשאתה תוקע בשופר, שזה ביטוי תפילה מסוים, השופר כפוף. כשאתה עומד בתפילה, היה כפוף. יש לזה משמעות. קורא לזה השולחן ערוך כעבד לפני רבו, לפני אדונו. הפסוק, המקור, ולעובדו בכל לבבכם. איזוהי עבודה שבלב, הווי אומר זאת תפילה. יש משמעות מיוחדת לעבודה ולביטוי שלה גם כביטוי חיצוני. שואל המהר"ל שאלה פשוטה מאוד בנתיב העבודה, ולעובדו בכל לבבכם זאת תפילה. אין לשאול איך אפשר לומר שהתפילה היא עבודה אל השם יתברך, והרי עבודה זאת על מנת לקבל פרס. ואם כן, למה נקראת התפילה עבודה? שואל המהר"ל ואומר, הרי כולנו זוכרים את המשנה מפרק ראשון בפרקי אבות, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אנחנו עומדים בתפילה, מה מבקשים? תן לי בינה, תן לי רפואה, תן לי גאולה, תן לי פרנסה, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. זה עבודה זה? זה עבודה שלא על מנת לקבל שכר? כל מהותה של התפילה היא בעצם בקשה, תן לי. אומר המהר"ל, זה לא נקרא עבודה, ובוודאי לא עבודה שלא על מנת לקבל שכר. כל מהותה של התפילה זו בקשה לשכר. אז למה זה נקרא עבודה? אומר המהר"ל, שכבר אמרנו כי כל עניין העבודה מורה שהכל נכנע אל השם יתברך והוא שלו, וכן התפילה שמתפלל לפניו כמו עבד שמתפלל לפני אדון שלו על צרכיו אשר הוא מבקש, ובזה נראה כי האדם צריך לו. ומפני כך כתיב גם כן, טרם יקראו ואני אהנה. איך אפשר לומר שהוא שומע טרם נקרא, טרם יקראו? אבל פירושו אני חפץ לשמוע, כלומר מבקש אני לשמוע תפילתם. אומר המהר"ל, אתם יודעים מה זו תפילה? אתם יודעים למה תפילה נקראת עבודה? כי אולי אני אלך לדוגמה שתחזיר אותנו לעבדים, אבל ממש לא עבדות. חייל בצבא מבקש את הביגוד מהצבא, את הנשק מהצבא, את הבריאות גם מהצבא. יכול להיות שהוא הולך להוציא גימלים, אבל קודם כל הוא מבקש כל הדברים הללו. ברגע שהוא משרת, באותו שלב כל הבקשותיו הן ממי שכרגע בעצם נמצא מעליו. כל בקשותיו הן בעצם ממי שהוא שייך לו, הוא רכוש צה"ל במידה מסוימת. כשאתה במקום מסוים ואתה פונה אליו, אתה מקבל בעצם את מהותו. כשאנחנו באים אל בורא עולם ומבקשים ממנו, תן בריאות, תן פרנסה, תן גאולה וישועה, אנחנו בעצם אומרים, אתה אדוננו, אין לנו מקור אחר לספק את צרכינו, רק אצלך, כי אנחנו עבדים שלך. לעבד אין קניין משלו, מה שקנה עבד קנה רבו. אז כל הבקשה שלנו, עצם הבקשה שלנו, העובדה שאנחנו עובדים ומבקשים ממנו, מורה על כך שאנחנו עבדיו, הוא הכתובת לתת. כי בתור עבדים, איך נוכל לעבוד אותך ללא בריאות? איך נוכל לעבוד אותך ללא פרנסה? איך נוכל ללא בינה? איך נוכל ללא כל הדברים שאנחנו מבקשים? עצם העובדה שממנו אני מבקש, מלמד ומורה על כך שאני בעצם מקבל את עולו עליי כעבד. לכן אומר השולחן ערוך, חשוב לי שברגע תפילה גם הגוף יבטא ביטוי של קבלת מרות. כי ברגע שגם הגוף ישדר את זה, ממילא אתה עצמך תחיה כך, בצורה כזאת שמזמינה ואומרת אני עבדך. איך אנחנו מזכירים פרק קב בתהילים, לחן גם שנוגע ללב, גם בהקשר שכולנו זוכרים אותו, תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אני אין לו כלום משלו, אז לפני השם ישפוך שיחו. באתי לדבר אליך, ממך אני יכול לקבל, אין לי שום מקום אחר, שום מקור אחר אלא רק כאן. ולכן ותקירהו לעמוד לפניך. איזו זכות זאת שהאדון נותן לנו לעמוד בפניו. לא אריך, אבל חכמי המוסר מדברים על כך שהעונש של הנחש שאמר לו הקדוש ברוך הוא אפר תאכל כל ימי חייך, הרי האפר מצוי לו, אבל עצם העובדה שנאמר לו אפר תאכל, אומר לו אלוקים כך אל תעמוד לפניי. הרמב"ן בפירושו על התורה פרשת בראשית, בחטא של קין, שבא קין אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו ריבונו של עולם גדול עווני מנשוא, הן גירשת אותי היום ומפניך אסתר. אומר הרמב"ן, מה זה מפניך אסתר? אני לא אוכל להתפלל לפניך, לא אוכל לבקש ממך צרכי. אז אין לי שום קשר, זה עונש נוראי, אני לא יכול לעמוד בזה. מגיע לי עונש, אני מבין, הריגת הבל, אבל אומר הרמב"ן, בכל זאת אני לא אוכל להתפלל, לא אוכל לעמוד לפניך בתפילה, עונש נוראי. תפילה זאת אומרת אתה זה שנותן. אז העונש הוא כשבעצם באים אל אדם ואומרים לו קח את הכל, אני לא רוצה לתת לך כלום. ביטוי של עבדות, אנחנו אומרים את זה במשך כל השבוע, זוכרנו לחיים. איזה זכות יש לי לבקש חיים? הייתי כל כך מושלם בשנה שעברה? לא כל כך, ממש לא. אבל אני מבקש חיים לא פרטיים, למענך אלוקים חיים, שאלו יהיו חיים למענך. וברגע שהחיים יהיו חיים למענך, יש לי הצדקה לבקש, כי אני צריך לתפקד ובלי כלים לא אצליח. אז נקודה שנייה שלמדנו יוצאת מראש השנה, אבל אל כל מהות עבודתנו את בורא עולם, ידיעה שאנחנו באים לעבוד אותו ואנחנו מבקשים ממנו שייתן לנו את הכלים. אז רק צריכים לזכור שכשהוא נותן אותם, להשתמש בהם לעבודתו, לא להשתמש בהם לדברים אחרים. הנקודה השלישית מדברי המהר"ל שאני מבקש ללמוד, רמב"ם מפורסם בהלכות תשובה, איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה, לא מהיראה, לא מכישלון כוח. כיצד? הרי שבא לאישה בעבירה ולאחר זמן התייחד עמה, והוא עומד באהבתו ובכוח גופו במדינה שעבר בה, הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. וששלמה אומר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, אז זה הזמן שזו נקראת תשובה. ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לו ובעל תשובה הוא. כלומר גם אפילו ברגעים האחרונים עדיין זה בעל תשובה, אבל זה כבר לא תשובה גמורה. שואל המהר"ל, אם זו הדרישה זה בלתי אפשרי. אומר המהר"ל, ואין רצה לומר באותו מקום ובאותה אישה, כי לא תימצא תשובה אלא דווקא בעניין זה. אם כן, אם מתה אותה אישה לא תהיה לו תשובה? שואל המהר"ל ואומר, אוי ויי, הדרך שאתם מציעים לי, ריבונו של עולם, אתה אומר לי תחזור בתשובה. לא ניכנס לשאלה אם זו מצווה בפני עצמה או לא, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לי תחזור בתשובה, בסדר, אני רוצה לחזור. איך? תלך לאותו מצב שבו היית. רגע, להסתתר עם אישה בחדר אחד זה איסור ייחוד, זה אסור בפני עצמו. אז מה, אני צריך לעבור עבירה כדי להוכיח שאני בעל תשובה? לא יעלה על הדעת. ואם מתה אותה אישה והוא בכוחו, באהבתו, לא יכול לחזור בתשובה? רק אם זה בדיוק באותה המציאות, איך אפשר להעלות דבר כזה? איפה נמצא ידינו ורגלינו במצב כזה? אומר המהר"ל, אלא רצונו לומר שאם מצטער על החטא, שבוודאי לא היה עובר אותה עבירה, אם אותה עבירה הייתה באה עתה אליו, זה נקרא בעל תשובה, שהרי הוא שב מאותו חטא ממש. אבל אם אינו מצטער כל כך, אינו נקרא בעל תשובה. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו לעבור איסורים כדי לקיים מצוות תשובה. מה מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא? להרגיש חרטה כל כך גדולה, שאם היה עכשיו מזדמן לי לעבור את העבירה, בשום פנים ואופן לא הייתי עובר אותה. מי יודע? נו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות. זה בורא עולם יכול לזהות. אבל אין הדרישה חלילה. אגב, רב צדוק הכהן מלובלין רוצה לחדש שבאמת רק בעל תשובה גמור זה רק אחד שאכן עשה בפועל, הגיע לאותה סיטואציה בפועל ולא חטא. חידוש עצום, אין כאן מקומו. אבל המהר"ל אומר לא. המהר"ל אומר, עצם העובדה שאתה מסוגל להגיע להרגשת לב שאתה לא שם, אני לא חוטא, גם אם הייתה לי הסיטואציה הזאת, לא הייתי עושה אותה. דוגמה לכך אפשר לראות במשנה הבאה לפנינו. ברייתא, בפרקי אבות, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי יצאה תחיה, ובתורה תעמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. אתם יודעים שכאשר רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, טרח בעמל להקים את הישיבה ולהחזיק אותה, את הישיבה בלובלין, הוא הגיע לאחד הנדיבים ודיבר איתו על מבנה, על פנימייה, חדר אוכל. אמר לו אותו נדיב, תסלח לי, הרי כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, על הארץ תישן. מה אתה צריך תרומות? אתה בסדר גמור. ואז הוא אמר לו, סליחה, אתה לא קורא את המשנה נכון. אתה לא יודע לפסק נכון. שכחת את סימני השאלה. כך היא דרכה של תורה? פת במלח תאכל? מים במשורה תשתה? ועל הארץ תשאל חיי צד... לא, לא, לא יכול להיות. זה לא דרכה של תורה. טוב. זה נחמד, אבל לכאורה, שואלים המפרשים, נו באמת, אחרת זה לא דרכה של תורה? יש פה כיסאות נראים לי נוחים. המסגן, אולי אפשר לחזק, אבל יש פה את הכלים, יש פה את היסוד. אז מה, זה לא הדרך? עוד לא הלכתי לראות מה מוצא במטבח, אם זה באמת מתאים. אני מאמין שהרבה יותר טוב מה שכתוב כאן. כך היא דרכה של תורה? אומר רב חיים, בלושין ברוח חיים. ואת אותן המילים כותב במדרש שמואל, רבי שמואל דיוזידה, מתלמידי מגורי האריזל, ומדגיש ואומרים שניהם את אותו הדבר. אין הכוונה שתלמד כך, לא, אני רוצה שתלמד בצורה מרובחת כדי שהראש יהיה פנוי רק לעבודת הבורא. זו דרכה של תורה. אבל אני רוצה שאתה כל כך תאהב תורה, כל כך תרצה ללמוד, כל כך תתאמץ, שגם אם היית יושב על הארץ, וגם אם היית אוכל פת במלח, וגם אם היית במצב של חיי צער תחיה, עדיין בתורה תעמל. אין הכוונה שהלימוד צריך להיות בצורה הזאת, אלא שאתה צריך להיות דבוק כל כך, שגם אם זה המצב, לא תסור ממנה. על אותו עיקרון של המהר"ל. אין הכוונה שאדם יחטא כדי להגיע לתשובה, אלא שהוא כל כך יהיה אחר, מנותק לגמרי מחיי חטא, שמעיד עליו בורא עולם שאם חלילה זה המצב, הוא לא היה חס ושלום, הוא לא היה חוטא. עדות שמעיד עליו יודע תעלומות. שלוש נקודות שביקשתי ללמוד עמכם, שאנחנו נמצאים בסך הכל בעוד פחות מ-48 שעות לפני כניסת היום הגדול והקדוש. יש לנו עוד כ-70 שעות בסך הכל, פחות מ-70 שעות מתוך 10 ימי התשובה, פחות מ-70 שעות מתוך הימים שעליהם הקדוש ברוך הוא אומר, אני כאן, קראוהו ביותו קרוב. הוא תמיד נמצא, לציבור הוא תמיד עונה, נקרא השם אלוקינו וכל קוראינו אליו. אבל יש פנייה גם ליחיד בימים הללו, אפשרות לכל אחד לנסות ולנצל את הרגעים כדי להגיע לדרגה הגבוהה שאכן יעיד עליו יודע תעלומות. לנסות ולנצל בידיעה שעוברים לפניו כבני מרון על שלושת המשמעויות. לנסות ולנצל מתוך ידיעה שאנחנו עבדי הבורא, ואשרינו שאנחנו עבדים הסמוכים על שולחנו, והוא זה שדואג ונותן לנו את כל צרכינו, והוא זה שיזכה אותנו שאכן יהיו אלה חיים למענך. הוא יכתבנו ויחתמנו לחיים טובים בימי הדין הללו, כאשר נתברך כולנו בשנה טובה, בשנה של עלייה רוחנית לכל בני בית המדרש, ושנה של הצלחה והרווחה, שנה של ישועה ונחמה לנו ולכל בית ישראל. אמן.